אני איש ימין שמייחל לנפילתה של ממשלה ימנית. לא רק מייחל, מתפלל. כתבתם של אור קשתי ונתנאל שלומוביץ'. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הברון מינכאוזן עלה על משהו. אחת המעשיות המפורסמות המיוחסות לבדאי בין המאה ה-18 מספרת על מסע שערך הברון ביערות המושלגים של רוסיה כשהוא רוכב במזחלת רתומה לסוס. לפתע מגלה מינכאוזן שזאב ענק דולק בעקבות המזחלת ועומד להדביק אותה. למזלו הטורף לא גילה בו עניין אלא זינק מעליו ואכל את דרכו אל תוך גוף הסוס ובהדרגה נדחס במקומו לרתמה. מינכאוזן התעשת, החל להצליף נמרצות בזאב וכיוון אותו ליעדו, וכך סיים בשלום את המסע. הימין השמרני בישראל מזכיר לי את גיבורה של המעשייה הזאת, אומר אסף סגיב, מההוגים השמרנים הבולטים בישראל, כשהוא נשאל על התנועה שהוא עזר ליצור בישראל. הוא מתנהג כאילו עלה בידו לרתום למזחלתו זאב, קרי הימין הקיצוני, ולנהוג בו בבטחה. אבל בניגוד לעבדותה של מינכאוזן, הפנטזיה הפוליטית של השמרנות הישראלית תסתיים בחירה. הרוכב ומזחלתו לא יגיעו ליעד, ורק הזאב יבוא על סיפוקו. סגיב, בן 50, היה דמות בחירה ורבת השפעה באליטה השמרנית המתגבשת בישראל מאז שנות ה-90. הוא נמנה עם ותיקי מרכז שלם, מכון המחקר הירושלמי שהפך למוסד אקדמי בתחילת העשור הקודם. הוא שימש כעורך הראשי של תחלת, כתב העת המוביל של הימין, עד לסגירתו ב-2012. אחר כך היה העורך הראשי של הוצאת הספרים היוקרתית של מרכז שלם. הוא מכיר מקרוב את התחנות האחרונות במסלול התפתחותו של הימין האינטלקטואלי, ממרכז שלם, דרך פורום קהלת וקרן תקווה, ועד לחוגי הלאומנות הפופוליסטית, האנטי-ליברלית. מקומו של סגיב בלב האליטה השמרנית היה יציב ומובטח, ואז משהו השתנה. בתהליך פנימי, ארוך ומורכב, הוא הבין כי הוא לא מסוגל להמשיך כרגיל. בשנה שעברה פרש מתפקידו בראש הוצאת המרכז האקדמי והחליט לצאת לדרך חדשה. מצאתי את עצמי בסיטואציה קשה, מבחינה לאומית ואישית כאחד, מסביר סגיב מדוע הסכים להתראיין לראשונה. מה שמתחולל כיום בישראל מזעזע אותו דווקא משום שהיה ונשאר שמרן. השמרנות, ולא ערכי השמאל, עומדת ביסוד ביקורתו. אני איש ימין המייחל לנפילתה של ממשלה ימנית, הוא אומר. לא רק מייחל, מתפלל, למען כולנו. האם זה הופך אותי לשמאלן? לא, ואף שזו אינה בושה, איש לא יחליט עבורי איכן צריך למקם אותי בספקטרום הפוליטי. צ'סטרטון, סופר ומסאי אנגלי שאני אוהב מאוד, כתב שהוא מאמין בליברליזם אף שיפסיק להאמין בליברלים. אני כבר לא מאמין בליכודניקים, אבל חלק ממני תמיד יאמין בליכוד, או באידאה מסוימת של הליכוד הנראית היום תלושה לחלוטין מן המציאות. כששואלים את סגיב אם הפנה עורף לשמרנות, הוא מתעקש כי לא השתנה. חבריו לשעבר הם שחדלו להיות שמרנים, ואולי לא היו כאלה מעולם. בעיני מובילי התנועה השמרנית אני עריק אידיאולוגי, הוא אומר, ימני שמחר את נשמתו לשמאל. הם לא למדו דבר מן ההיסטוריה. כשהם יתפכחו, זה יהיה כרגיל מאוחר מדי. הם יקראו לחשבון נפש ויקיימו מעגלי שיח בין החורבות האשנות של המדינה היהודית. חשבון הנפש האישי והפומבי מותיר אותו מתוסכל וכועס. הקדשתי את מיטב שנותיי כדי לבנות כאן, בהחלט לא לבדי, שיח שמרני אינטליגנטי, מנומק, מפוקח. ובשנים האחרונות אני צופה בעיניים קלות בחורבן המוחלט של המפעל הזה. לא היה מאושר ממני אם הימין היה מעמיד מקרבו אליטה ראויה לשמה, אבל הוא פנה למסלול אחר. בעצם הוא ירד לגמרי מהפסים. המחנה השמרני נגרר אחרי מציטי תבערות קומפולסיביים, כמו דודי אמסלם וגלי דיסטל הטבריאן, אחרי קנאים אידיאולוגיים כמו שמחה רוטמן ובצלאל סמוטריץ', אחרי קומיסרים בולשיביקים כמו יריב לוין ושלמה קרעי, ואחרי מנהיג הלהקה, בנימין נתניהו, שהיה פעם שמרן אמיתי, אבל קשר עצמו מסיבות פרסונליות ופוליטיות לצורה הירודה והמסוכנת ביותר של פופוליזם. ומה שבאמת מדיר שינה מעיניי הוא העובדה שאיש מהם, לא הפוליטיקאים, לא האידיאולוגים ובוודאי שלא מכוני המחקר המייעצים להם, איש מהם אינו מחזיק באמת בהגה. איש מהם אינו שולט במתרחש. סגיב נולד וגדל בחיפה ב-1972. על אביו הוא מספר כי היה בגיניסט ממשפחה רוויזיוניסטית, תומך ליכוד נלהב ואוהד שרוף של ביתר ירושלים. לא עניין של מה בכך כשאתה מתגורר בחיפה האדומה. אבא זה לא הנחיל לי רק השקפת עולם ימנית, אלא גם את הימניות כזהות. מי שלא גדל בבית ליכוד ניקי התקשה להבין עד כמה איתנה הזהות הזאת, באיזו מידה היא ממשיכה להגדיר במובנים מסוימים את מי ואת מה שאני, גם אחרי שנואשתי מהמפלגה שהייתה ביתי הפוליטי. סגיב הצטרף למרכז שלם זמן קצר אחרי הקמתו, ב-1995. התגלגלתי לשם ממש במקרה, הוא נזכר. חבר שאל אותי אם ארצה להתלוות אליו לביקור במכון מחקר חדש בעיר הבירה. כששמעתי שמדובר במוסד בעל אוריינטציה שאוכל להזדהות עמה, הסקרנות שלי ניצתה. המקום היה עדיין בחיתוליו, הוא פעל מדירה קטנה ברחוב אליאש. הגעתי לשם, פגשתי את מקימיו, יורם חזוני, דן פוליסר, אופיר העברי וג'וש ויינשטיין, ונשארתי 26 שנים. סגיב מתאר את מרכז שלם כאבי המולידה של השמרנות הישראלית. אפשר לומר בלי הגזמה שמרכז שלם חולל שינוי טקטוני בשיח הישראלי. עד אמצע שנות ה-90 המונח שמרנות לא היה חלק מהלקסיקון המקומי. ואז הגיעו הפרסומים של מרכז שלם, ובראשם כתב העת תחלת וספרי ההוצאה לאור, וקהל הקוראים הישראלי נחשף באמצעותם למסורת אינטלקטואלית עשירה. השמרנות הישראלית מבקשת כעת להותיר חותם במשרדי הממשלה, בכנסת ובמרחב הציבורי. לטענת סגיב הבעיה מתחילה בכך שהיא אינה גידול מקומי, אלא העתק הדבק של שמרנות אמריקאית. אבל מה שחמור פי כמה היא העובדה שהגרסה האמריקאית היא זן ייחודי שהונדס על ידי מייסדי התנועה השמרנית לטובת קואליציה בין קבוצות שלא הסכימו אפילו בשאלות היסודיות ביותר. בצד האחד ניצבו אינטלקטואלים דתיים, קתולים ברובם, שהחזיקו בהשקפת עולם כמעט ריאקציונרית. בצד השני עמדו ליברטריאנים, שדגלו ביוזמה חופשית ובאינדיבידואליזם קיצוני, ולא נטו חיבה יתרה לדת. בתחילת שנות ה-60, רקח אינטלקטואל בשם פרנק מאייר, קומוניסט לשעבר, תערובת חדשה. מיזוג של יסודות מסורתניים ואלמנטים ליברטריאנים, שנשא את השם פיוז'ניזם. הניסוי הצליח, והפיוז'ניזם הפך לאני מאמין הרשמי של המיינסטרים השמרני באמריקה. הוא כינס תחת אוהל אחד נוצרים אדוקים, ליברטריאנים מתונים, ושונאי מיסים באשר הם. זה גם המודל האידיאולוגי שיובא על ידי סוכניה של השמרנות הישראלית, אומר סגיב, וכמו באמריקה, הפיוז'ניזם משווק לציבור הרחב כמשהו טבעי. מובן מאליו. שילוב הרמוני לכאורה בין קהילתנות מסורתית לכלכלת שוק, בין מוסריות יהודות נוצרית אדוקה ובין קפיטליזם פרוע. מי מפיק תועלת פוליטית מיבוא הסחורה הזאת לישראל? הכוח המניע מאחורי המהלך הוא הציונות הדתית. מרכז שלם ביקש לבנות שמרנות כלל ישראלית, בעוד שהתנועה השמרנית במתכונתה הנוכחית מזוהה לחלוטין עם הציונות הדתית. ואתה חייב לשאול את עצמך, מדוע דווקא הם? מה עומד מאחורי השידוך המוצלח בין הציבור הדתי-לאומי לשמרנות האמריקאית? ממשיכי דרכו של גוש אמונים נמשכו אל השמרנות, מפני שהאידיאולוגיה המשיחית לא הניבה את הפירות המקווים. היא לא התנחלה בלבבות ולא עצרה את שרשרת האסונות שנחתה על ראשם, הפינוי מימית, הסכמי אוסלו, הגירוש מגוש קטיף. לאירועים האלה הייתה השפעה טראומטית על הציונות הדתית, היא פיתחה אלרגיה חריפה לממסד, לא למדינת ישראל כאידאה, אלא למנגנוני השלטון ולאליטה הפועלת באמצעותם, והיא מצאה עצמה מבודדת. הציבור הישראלי הרחב, אפילו הימין הליכודי, הפנה לעורף. במה הועילה להם השמרנות האמריקאית? היא סיפקה לציונות הדתית בדיוק את מה שנזקקה לו. ארגז כלים תיאורטי, שאפשר לה לפעול בזירה הציבורית ולדבר אל ליבם של חוגי ימין חילוניים. בניגוד לתיאולוגיה המשיחית, הפלטפורמה האידיאולוגית של השמרנות הגנה את הלגיטימציה של הימין הדתי בטיעונים רציונליים. הכעס העצום של המתנחלים ותומכיהם על הממסד המשפטי, הביטחוני והמנהלתי, הכשיר את הקרקע לספיגת עולם המושגים של השמרנות ושל הליברטריאניזם האמריקאים. בשם חזון פיוז'יניסטי של מדינה מינימלית, גובשה תוכנית עבודה סדורה. קבילת הרשות השופטת, הגבלת כוחה של הפקידות, קיצוץ דרסטי בהוצאות ציבוריות, איוש עמדות מפתח ממסדיות באנשי שלומנו. אבל בסיכומו של דבר, מעבר לכל הרעש והצלצולים, האידיאולוגיה המשווקת בישראל כשמרנות היא לדברי סגיב לא יותר ממצג שווא. מייקל אוקשוט, מגדולי הוגי הדעות במאה הקודמת, כתב מאמר נפלא בזכות הנטייה השמרנית בפוליטיקה. הוא הגדיר אותה לא רק כסלידה משינויים, אלא גם כהימנעות מחושבת מחיכוכים מיותרים. תפקידו של שלטון שמרני, לפי אוקשוט, אינו לשלהב את הלהט ולהזין אותו במושאים חדשים, אלא להחדיר מרכיב של מתינות אל פעילויותיהם של אנשים להוטים מדי. קשה לומר שהתנועה השמרנית בישראל פועלת ברוח ההמלצה הזאת. המתינות היא ממנה והלאה. השיח שלה מיליטנטי ומתלהם. חמור מכך, המפעל הגדול של פורום קהלת לעצב מחדש את פני החברה והמשטר בישראל, לצד מאמציה של קרן תקווה להכשיר עילית של אינטלקטואלים ושל משפטנים שמרנים, מתבססים על בלוף גדול שהשמרנות הישראלית מספרת לעצמה. מוביליה של התנועה, אנשי הציונות הדתית, רואים עצמם כמי שנוהגים בקטר הימני, ומאמינים שהנה הנה הם עומדים להגשים את חלומם הישן לתפוס את מקומה של האליטה הפרוגרסיבית בראש המדינה והחברה. אבל הבעיה היא שהם אינם נוהגים באמת בקטר, וספק אם יזכו אי פעם לנהוג בו. הגייסות הגדולים של הימין מזדהים עם פופוליזם לאומני שאינו שמרני אפילו במובן השטחי ביותר של המושג. זה כוח רדיקלי הקרוב הרבה יותר ברוחו למקסימיליאן רובספייר מאשר לאדמונד ברק. לא מדובר במקשה אחת? הימין השמרני והימין הפופוליסטי פועלים לכאורה נגד אויב משותף, אך לאמיתו של דבר הם חותרים לכיוונים שונים. הפסאודו שמרנים מדברים בגלוי על חילופי אליטות, אבל הפופוליסטים אין שום עניין במהפך שלטוני כזה. אין בכוונתם לשרת שום אוליגרכיה, שמרנית או אחרת. הם רואים עצמם כמי שנלחמים את מלחמתו של העם באליטות, ומלחמת האזרחים הזאת היא חזות הכל מבחינתם. השמרנים רוצים למשול, הפופוליסטים רוצים להמשיך במאבק. והם חושדים, לא בלי צדק, שהאינטלקטואלים האליטיסטים של הציונות הדתית תופסים טרמפ על גבם. הקרע הפנימי במחנה הימין הוא בלתי נמנע. הגבול שסגיב מסרטט בין ימין שמרני לפופוליסטי עשוי להיראות מטושטש למתבוננים מבחוץ. לא בעיניו. סגיב מלגלג על הזמנתם של תועמלנים ביביסטים, כמו דוקטור גלי טאוב וארז תדמור, לכנסי התנועה השמרנית. זו פרסה מוחלטת. מי מזמין פרומנים לנשף מכבי האש? המאמץ לשדר חזות אחידה עלה בתוהו כשהוקמה ממשלת השינוי. שמרנים ישראלים בולטים, ובהם עורך השילוח יואב סורק והדיקן האקדמי של קרן תקווה רונן שובל, הביעו תמיכה זהירה במהלך. אחרי הכל, חביבי התנועה השמרני דאז, נפתלי בנט ואילת שקד, מילאו תפקיד מוביל באותה קונסטלציה פוליטית. תגובת הנגד של הביביסטים לא איחרה לבוא. האליטה בעיני עצמה נקברה תחת מתחים כבדים של אש וגופרית. זו הייתה סופת זעם שהבהירה שהימין הפופוליסטי זקוק רק לסוג אחד של אינטלקטואלים. אומרי הן המתייצבים בלא סייג מאחורי המנהיג. אני צופה בחזיון האבאבים הזה ולא יודע אם לצחוק או לבכות. הכתובת הרי הייתה על הקיר. כל שצריך היה לעשות הוא לעקוב אחר מסלול התרסקותה של התנועה השמרנית באמריקה. מה שקרה שם בעשור הקודם הוא בדיוק מה שצפוי לקרות גם כאן. בעשור הקודם, קשה לשכוח, המפלגה הרפובליקאית עברה השתלטות עוינת. אחרי עשורים שבהם הרפובליקאים בחרו שמרנים לייצגם, פופוליסט בשם דונלד טראמפ כבש את המפלגה. השמרנות האמריקאית מעניקה לנו חרך הצצה לעתיד, והוא אינו מבשר טובות. המפלגה הרפובליקאית היא אזור אסון פוליטי, מוסרי ותרבותי. איך ההשתלטות של טראמפ השפיעה על האידיאולוגיה השמרנית? הימין האינטלקטואלי בארצות הברית עובר תהליך של רדיקליזציה מבהילה. הוא כבר אינו מסתפק בהתקפה על הליברליזם הפרוגרסיבי של השמאל. הוא מתנער גם מהליברליזם הקלאסי של האבות המייסדים, ומדבר בגלוי על ביטול ההפרדה בין הכנסייה למדינה, על שינוי אופייה החוקתי של אמריקה והפיכתה למדינה נוצרית, שאינה מהססת להשתמש בכוחה כדי לאכוף קוד מוסרי קשוח על אזרחיה. השמרנים החדשים, חלקם לאומנים, חלקם קתולים אדוקים, החליפו את ארצות הברית בהונגריה כדוגמה ומופת. גיבורם הוא ויקטור אורבן. הפיוז'ניזם באמריקה גוסס, והוא ידעך גם כאן. המודל שאני וחבריי הבאנו לישראל הוא סחורה פגומה, מורכבת ברשלנות ומועדת להתלקחות. כשמסירים את קליפת הטיעונים הרציונליים לכאורה של הפסאודו שמרנים, טוען סגיב, נחשפים לליבה הפרנואידית של השקפת עולמם. הם מאמינים בכל ליבם שניצבת מולם איזו סטייה אידיאולוגית מפלצתית, הטרלול הפרוגרסיבי, דיקטטורת ה-PC, הפוסט-מודרניזם, המרקסיזם התרבותי, whatever, שעלולה לדחוף את המדינה, את העם היהודי, את התרבות המערבית, את האנושות כולה, לכליה רוחנית וגשמית. בגלל הבהלה האפוקליפטית שאוחזת בהם, אין להם לכאורה ברירה אלא לבחור ברע במיעוטו, כלומר לעשות יד אחת עם הימין הקיצוני, שאולי בן ברית לא נוח, אבל לפחות כזה שפועל, לרעייתם, מתוך אינסטינקטים בריאים. דפוס החשיבה הפתולוגי הזה, שדחף את הימין הישראלי לזרועות הכהניזם, ריקח גם את התנגדותם של השמרנים האמריקאים לממשל טראמפ. סגיב מזכיר מאמר שפרסם הפובליציסט השמרני מייקל אנטון ב-2016, בניסיון לשכנע את חבריו להתייצב מאחורי המועמד הרפובליקאי הבעייתי. אנטון השווה בעצם את המפלגה הדמוקרטית לטרוריסטים מאל-קאידה, שחטפו את טיסה 93 של United Airlines ב-11 בספטמבר 2001, והזהיר שאם לא ישכילו הרפובליקאים לשאוב השראה מן הדוגמה של הנושאים שהסתערו על תא הטייס, כלומר, אם לא יתאחדו מאחורי מועמדותו של טראמפ, הילרי קלינטון ועושה דברה, ימיתו על אמריקה הקטסטרופה. כך מצדיקים את ההתבזות. הקטסטרופה שמביאים מו השמאל היא כה איומה, עד שמניעתה מצדיקה אפילו את המחיר של ריסוק המטוס. וככל שהפסאודו שמרנים מתרחקים מן המרכז אל השוליים הסהרוריים, כך הם להוטים יותר לנפח את ממדי האיום שאילץ אותם להעמיד בסכנה את חיי הנוסעים האחרים בטיסה. חברנו לבן גביר? לא הייתה לנו ברירה. השמאל זמם למכור את המדינה היהודית לתנועה האסלאמית. הקמנו קואליציה עם אבי מעוז? לא נעים, אבל חייבים להגן על ילדי ישראל מפני שטיפת מוח להטאבית. השמרנים לעולם אינם סובלים ממחסור בטיעוני טיסה 93. זו גם אחת ההצדקות להפיכה המשטרית? הימין הישראלי מתייצב כעת מאחורי פרוגרמה שהיא לא פחות מהפיכה חוקתית. תוכנית שאותה הוא מבקש להוציא אל הפועל בחופזה, בלעיתות ואפילו בתאוות נקם. יריב לוין ושמחה רוטמן רואים עצמם באמת ובתמים כמגיני הדמוקרטיה ואפילו כליברליים במובן הקלאסי והמינימליסטי של המושג. כשהם מדברים על הפרדת רשויות, הם נתלים במונטסקיו. אולם מונטסקיו האמין שרוח המתינות היא תנאי הכרחי למשטר תקין, והזהיר אותנו מפני נטייתה של דמוקרטיה ליפול לפח הקיצוניות. יתר על כן, הוא חשש שדמגוגים עלולים להשחית את העם כדי להסתיר את שחיתותם שלהם, או להקנות למראית עין נורמטיבית. וזה מה שצפוי לנו אם הרפורמה המוצעת תצא לפועל. פירוק מוסדות המדינה, פיצולה בין בוסים מפלגתיים שנאבקים זה בזה על כוח ומשאבים, אובדן הביטחון הציבורי, ביזה של הקופה הציבורית והידרדרות להפקרות כללית. לדברי סגיב, ההתנהלות הזאת אינה דרכם של שמרנים. השמרנות היא אתוס מצנן, ובדרך כלל, לא תמיד, היא גם מעדיפה את הפשרה על פני המחלוקת. הציונות הדתית הייתה פעם כוח מפייס ומגשר, המקף המחבר בלשונו של יוסף בורג. היום היא רוכבת, כמו מינכאוזן, במסחלה רתומה לזאב פופוליסטי משתולל, ומנהיגיה רק מלעיתים את רוחו ומשליחים לו נתחי בשר מדממים. זה ההפך הגמור משמרנות. זה מה ששמרנות אמורה למנוע. אפשר עוד לעצור את התהליך הזה? אנחנו עוד נתגעגע לפורום קהלת וקרן תקווה, נזכר בהם בהרגע, שנראה מה עומד לבוא במקומם. הגלגול הבא כבר מעבר לפינה. השמאל שוגע לחשוב שקהלת ותקווה חוגגים את המשבר הנוכחי. זה מצג שווא. הם אחוזי אימה. הם מריחים את האשן ויודעים שהקדישו את השאה. אבל השמרנים שלנו נקלעו למלכוד. אם יקראו להעתת הרפורמה או אפילו להידברות, הימין הפופוליסטי שממילא אינו רוכש להם אמון, יסמן אותם כבוגדים. הוא ידחק אותם לקרן זווית. הברירה שניצבת בפניהם אינה פשוטה. להשמיע קול ליברלי יחסית שילך ויבלע במקהלת השאגות הכללית, או לשתף פעולה עם הכוחות הדומיננטיים יותר של הימין, ולהתערטל בסופו של דבר מעקרונותיהם. טירוף קולקטיבי. לא רק לשמרנות הישראלית, אלא גם לסגיב עצמו יש מקבילים בארצות הברית. אף שרוב הרפובליקאים אימצו את טראמפ כמנהיגם, שמרנים כמו ביל קריסטול וג'ורג' קונווי בחרו לבקר את הנשיא כיוון שאינו שמרן. הם שילמו על כך מחיר מקצועי וחברתי כבד. רבים מחבריהם נעלמו כלא היו. סגיב, כך נראה, שלם עם בחירתו. לאחרונה מונה לתפקיד האורך הראשי של הוצאת לוין, שבעזרתה ינסה להמשיך בפועלו. בשיחות איתו ברור שהוא לא נהנה מפוזיציית הימני התוקף ימנים. זה קשה מאוד, זה מנוגד לדנ"א הפוליטי שהוטמע בי מילדות. ביקורת פנימית אינה טבעית לימין ובעיקר לא לליכוד. הנטייה האינסטינקטיבית שלנו היא לצופף שורות, להתלכד מול השמאל ולהתייצב מאחורי המנהיג הנבחר. אבל יותר משאני ימני, אני שמרן ופטריוט ישראלי. וכשאני מבחין בטירוף קולקטיבי הולך ומתפשט בתוך הבית, אני חייב להרים קול זעקה. ואם זה מביא לניתוק הקשר עם בסיס האם, אם זה מביא אותי למסלול של התנגשות עם המיליה שבתוכו פעלתי לאורך שנים רבות, אז שיהיה. סגיב מתגעגע לממשלת השינוי. היא הוכיחה לי ולאחרים שפוליטיקאים ישראלים משני צידי המתרס מסוגלים להעמיד את טובת הכלל בראש מעייניהם. זו הייתה הממשלה השמרנית ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא בגלל הזהות הפוליטית של מרכיביה, אלא בשל המניע הבסיסי של הקמתה. ההבנה שהסכנה האמיתית אינה ביבי, אלא הביביזם, הפופוליזם הפרוע, משולח הרסן, המאיים להחריב את הבית הלאומי. אולם ההישג הגדול ביותר של הממשלה הקודמת, טוען סגיב, היה יצירתה של שותפות יהודית-ערבית אמיתית. הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, שרע"מ, היא הנציגה הפרלמנטרית שלו, דוגל במתינות כערך דתי ומוסרי. השייח עבדאללה נימר דרוויש המנוח קרא לתומכיו להשתלב במערכת הפוליטית ולהיאבק על זכויות המיעוט הערבי, מפני שהיה יותר שמרן מרדיקל. הוא האמין שהאסלאם ישיג את מטרותיו בדרכי שלום, לא באמצעות היגיון אלים של הכל או לא כלום. עבאס הולך בדרכו. לדברי סגיב, מה שאפשר את הצטרפותה של רע"מ לממשלה, היה דווקא העובדה שהקואליציה הקודמת נשענה גם על קולות של מסורתיים מן הימין. מפלגתו של עבאס הייתה כנראה מתקשה לחבור לממשלת שמאל פרוגרסיבית. המהלך מבשר אולי על הערכות מחדש של המערכת הפוליטית לאורך קווי חלוקה חדשים. לא עוד ימין מול שמאל, אלא שמרנים מול רדיקלים, ובעיקר מול הימין חסר המעצורים שיושב כיום בממשלה. סגיב מאמין בכוחו של מחנה רחב, מהימין המתון ועד השמאל הציוני, שהשמרנות שלו לא תהיה מזויפת. היא תעדיף פוליטיקה של קונסנזוס על פני פלגנות אידיאולוגית, ותבקש לפעול בזהירות, בלא לטלטל את הספינה. והיא תשמור מכל משמר על הדמוקרטיה הליברלית ועל מוסדותיה, לאו דווקא משום שהיא מזדהה עם האידיאולוגיה הליברלית, אלא מפני שזהו המצע היחיד המאפשר קיום בצוותא של דתיים וחילונים, ימנים ושמאלנים, יהודים וערבים. אני איש ימין שמייחל לנפילתה של ממשלה ימנית. לא רק מייחל, מתפלל. כתבתם של אור קשתי ונתנאל שלומוביץ'. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.